של הפרשות, והתחילו לקרוא לפי הפרשות. וזה קרה בערך במאה העשירית ה-11. ההשתלטות של המנהג הבבלי על ארץ ישראל הייתה בערך במאה העשירית ה-11. ובארץ ישראל נוצרה הטעות שבמקום פרשת השכם בבוקר התחילה להיות פרשת בו. למה? איך קורית טעות כזאת? אומר יוסי אופר ככה: הגיע לארץ ישראל השמועה שחלוקת הפרשות בתחילת ספר שמות זה פרשת שמות, פרשת ועירה ופרשת השכם. עכשיו תפתחו חומשים מהר, אבל תעשו את זה מהר כי זה לא הנושא של השיעור שלנו, ותראו. שמות ועירה והשכם זאת החלוקה הבבלית, והיא מגיעה לארץ ישראל. שמות זה התחלת ספר, אין בעיה. ועירה, התחלת פרשת ועירה, מסומן לכם סדר חדש. אמת? אתם רואים שבהתחלת פרשת ועירה כתוב סמך, או בתנ"ך קורן כתוב איזה מספר. איזה? דלת. דלת, הכוונה הסדר הרביעי בספר שמות. יפה, אז גם פה מתחילה, בארץ ישראל אמרו, אנחנו מתחילים סדר, בבבל מתחילים בפרשת שבוע. יפה מאוד. ואז הם קיבלו מבבל שפרשת השבוע הבבלית הבאה היא השכם בבוקר. הם הסתכלו ואמרו, רגע, הסדר בפרשת ועירה, הסדר שמתחיל בחטא תזיין הוא השכם בבוקר. אתם רואים? נס, כלומר טעות. פעמיים יש השכם בבוקר בפרשת, במקום הזה. פעם לפני מכת ערוב, ויאמר השם למשה השכם בבוקר, ופעם לפני מכת ברד, שזה תת י' ג', ויאמר השם למשה השכם בבוקר. בדיוק אותן מילים. אז הם לא ידעו איזה השכם בבוקר, אבל הם חשבו שבוודאי זה התחלת סדר, כמו שפרשת ועירה הבבלית היא התחלת סדר בארץ ישראל, אז גם פרשת השכם בבוקר היא התחלת סדר בארץ ישראל. אז הם קראו את פרשת ועירה עד השכם בבוקר הראשון, שזה חטא, מה? חטא תזיין, חטא תזיין. ואז היה להם בעיה. פרשת ועירה יצאה להם קצרה מדי, ופרשת השכם בבוקר מחטא תזיין יצאה להם נורא ארוכה, כי היא כללה את כל פרשת בו וחצי מפרשת ועירה. פרשות יצאו לא מאוזנות בעליל. ואז אמרו חכמים, בואו נאזן את הפרשות. איך הם איזנו את הפרשות? הם אמרו, נוסיף לפרשת ועירה עוד סדר אחד. מהו הסדר הבא אחרי השכם בבוקר הראשון? איפה הוא מתחיל? כלומר, לא עוד סדר. נוסיף את הסדר השכם בבוקר שמתחיל בחטא זין, נוסיף אותו לפרשת ועירה ונתחיל רק אחריו. והסדר הבא זה בו. הסדר הארץ ישראלי הוא בו. ואז הם התחילו בפרשת בו. כלומר, מה? הסדרים הארץ ישראלים אין עליהם שאלה, כי הם מאוד קטנים, אז הם מחלקים איפה, החלוקה ב... אז הבנתם, זה מה שקרה. עוד פעם, לפי השאר, טוב, יש לו קצת הוכחות להשארה הזאת. כשקיבלו בארץ ישראל את החלוקה הבבלית עם השכם בבוקר, הם חשבו שהכוונה להשכם בבוקר הראשון, התחילו שם לקרוא פרשת שבוע חדשה, הפרשות היו לא מאוזנות בעליל, פרשת ועירה קצרה מאוד, פרשת השכם בבוקר ארוכה מאוד, ואז הם אמרו, נעביר את הסדר של השכם בבוקר אל פרשת ועירה. העבירו את כל הסדר עד הסדר הבא, והסדר הבא היה בו, ואז נוצרה בארץ ישראל פרשת בו. כלומר, בבבל הייתה פרשת השכם בבוקר, עדיין, אבל השכם בבוקר הנכון. השכם בבוקר הנכון הוא בברד, כמו שאנחנו שאלנו בשיעור שעבר. בארץ ישראל, בגלל שהם טעו באיזה השכם בבוקר מדובר, אז הם צרפו את הסדר מחטא זין, צרפו אותו לפרשת ועירה, והתחילו לקרוא בסדר הבא, והסדר הבא הוא פרשת בו אל פרעו, וכך נוצרה פרשת בו באופן מלאכותי. זה ההשערה שלו, ויש לו ראיות לזה. עכשיו, דבר מדהים, עד המאה ה-16 יש לנו עדויות על קהילה אחת לפחות בצפון אפריקה, קהילת קונסטנטין שנמצאת בתוך אלג'יר. קהילת קונסטנטין, יש לנו במאה ה-16 עדות ששם עדיין קוראים את פרשת השכם, לא את פרשת בו. מה? הבבלית, השכם מהברד, הם מתחילים בברד, התחילו עד המאה ה-16, זה כבר, יש כבר דפוס, ולכאורה אין מה לדבר, המנהג אחיד בכל תפוצות ישראל, ושם בקונסטנטין שבאלג'יר, באמת קהילה עם מנהגים מאוד מיוחדים, בקונסטנטין שבאלג'יר עדיין יש פרשת השכם בבוקר, ומתחילים לקרוא את פרשת השבוע במכת ברד. בעצם, לפי זה יוצא, שכבר יצאנו ידי חובת פרשת השבוע, ואפשר ללכת הביתה. כן, אז תודה ליוסי אופר, שלא יודע שאנחנו מזכירים את שמו כאן, אבל באמת זה פקח לי את העיניים. טוב, אז מה יהיה היום הנושא, אם כך? אחרי כל מה שדיברנו בשיעור שעבר, מכת בכורות. המכה העשירית, כי אמרנו, 7, 10, מכת בכורות. מכת בכורות היא החוליה האחרונה במה שכינינו בשיעור שעבר סיפור סדרה, סיפור סדרה שמכיל את החוליות, 10 חוליות על 10 המכות, ומכת בכורות היא כמובן שיא הסיפור, מכיוון שרק במכת בכורות התכלית הושגה. ובני ישראל שולחו מארץ מצרים. אז הבה נפתח את פרשת השבוע ונראה איפה נמצאת החוליה הסיפורית החותמת את סיפור הסדרה של 10 המכות. בבקשה, תגידו לי איפה להתחיל לקרוא. טוב, י' א' ד', נכון? שם מתחילה החוליה העשירית של הסיפור. לא, מא', מי אמר ד'? מי שאמר ד' לא יודע מה הוא אמר. אני חזרתי על דבריכם מתוך זה ששמחתי עליכם, אבל אי אפשר, אני רואה שאי אפשר. י' א', ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה. כשלחו קלה, יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני אתכן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית, וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל. וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי למור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחריכן אצא. ויצא מעם פרעה בוחרי אף. להמשיך? טוב, אני אמשיך. מכיוון שזה מה שאתם אומרים, אני ממשיך. ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו. זה חלק מסיפור מכת בכורות? למה זה לא יכול להיות חלק ממכת בכורות? לא ישמע עליכם פרעה. מתי לא ישמע? עכשיו הוא כן ישמע. אנחנו הולכים עכשיו לקראת המכה האחרונה שבה הוא כן נשמע. ומה פירוש ויחזק השם את לב פרעה? הרי כבר אמרנו בשיעור שעבר שבמכת בכורות השם לא חיזק את ליבו. זה לא כתוב, ולא יכול להיות דבר כזה, כי אם הוא השם, השם היה מחזק את ליבו, אז הוא שוב לא היה משלח את בני ישראל. אבל עכשיו הוא ביקש צאו, משה אומר לו, והשתחוו לי למור, צא אתה וכל העם. ובאמת כך קרה. שני הפסוקים האלה, אם כן, אינם יכולים להיות חלק ממכת בכורות. לא יכול להיות. מה התפקיד שלהם, אם כן? סיכום של מה שהיה, יפה מאוד. למה עכשיו מגיע זמן הסיכום? כי מכת בכורות הולכת לשנות את כל התפקודים שהיו עד עכשיו בסיפור. פרעה לא יקשה את ליבו, השם לא יחזק את לב פרעה, המצרים, כולם הולכים, כללי המשחק עומדים להשתנות עכשיו. לפני השינוי הדרמטי של כללי המשחק במכה העשירית, בא סיכום של כל מה שהיה לנו עד עתה. ולפי זה, ויאמר השם אל משה, לא ישמע לכם פרעה. מתי השם אמר את זה? עכשיו? הרי עכשיו השם אמר להפך. מה השם אמר למשה? עוד נגע אחד אביא אל פרעה ואל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם. כך נאמר בתחילת הסיפור, בתחילת פרק י' א'. אז מתי אמר השם למשה, לא ישמע לכם פרעה למען רבות מופתי? הוא אמר לו את זה כמה פעמים. הוא אמר לו את זה כבר במעמד הסנה. הוא חזר על זה כמה פעמים אחר כך. אז איך צריך לפרש ויאמר השם אל משה? הוא כבר אמר השם למשה כמה פעמים, לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה, הכוונה מה זה כל המופתים? המכות, כל המכות לפני פרעה, ויחזק השם את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו, כמו שראינו, זה במכת שכין כתוב, ויחזק השם את לב פרעה, במכת... מה? הרבה במכת חושך, בכל המכות האלה כתוב שהשם חיזק את ליבו. כלומר, שני הפסוקים האלה תפקידם להוות מה? סיכום של 9 המכות שהיו עד כאן. לפני שמתחיל השינוי המכריע במכה העשירית, מסכמים סיכום ביניים, מה היה לנו? ובכן, מה היה לנו? השם אמר מראש שפרעה לא ישמע, למען רבות מופתי בארץ מצרים, משה ואהרון עשו את המופתים, השם חיזק את לב פרעה ולא שילח בני ישראל, כל זה עומד להשתנות.
אבל זה לא היה מקום של זה בכל זאת, זה
צריך להיות לפני פרק י' א'. לא, לא, אני חושב שהסיכום הוא בדיוק במקום הנכון, כי פרק י' א' עדיין, אמנם יש הודעה שעומד לקרות משהו חדש, אבל המשהו החדש עוד לא קרה בפועל. למעשה, גם ההודעה שמודיע משה לפרעה בפסוק ד', איך אני יודע שבפסוק ד' משה מודיע לפרעה? ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. מניין שהוא אומר את זה לפרעה?
יצא מזה. יעזור כל הנדרך.
עוד לפני כן, הוא פונה אליו בפסוק ח', וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי למור. הכוונה שלו אגב כשאומר וירדו כל עבדיך, זה אתה בעצמך. מלשון נימוס הוא אומר, אפילו במכת בכורות הוא עדיין מנומס. הוא אומר לו, וירדו כל עבדיך אלה והשתחוו לי למור צעתה. ובכן, הוא פונה אל פרעה ואומר לו, אבל עדיין פרעה לא אומר, אתה יודע מה? אם פרעה היה חכם, מה הוא היה? לפני כן, צאו, אתה יודע למה לחכות? שלא יהיה מכת בכורות. לא, פרעה עדיין עומד בסירובו. רק מכת בכורות תשבור אותו. לכן, המקום לסיכום הוא לא לפני ההתראה על מכת בכורות, אלא לפני בואה בפועל של מכת בכורות, כי רק בואה בפועל של המכה ישנה את כללי המשחק. בינתיים כללי המשחק לא שונו. לכן לפני השינוי בפועל של כללי המשחק, בא סיכום של 9 המכות. אפילו הייתי אומר 9.5. למה 9.5? כי חצי מכה כבר אנחנו באמצע מכת בכורות, אבל עדיין לא השתנו כללי המשחק. כללי המשחק עומדים להשתנות, ואז בא סיכום. זה מה שהיה לנו. פרעה, השם חיזק את ליבו, היו מופתים, השם הודיע על כך מראש, ועכשיו אנחנו עומדים לפני השינוי המכריע. וואו, איזה מתח. נו, אז איפה המשך הסיפור? אתם שמים לב מה קרה פה? הסיפור קטוע באמצע, ונכנסת פרשה הלכתית עצומה מפרק י"ב פסוק א' עד פסוק כ"ח, 28 פסוקים של פרשה הלכתית עם דינים מפורטים של קורבן הפסח, עם מסירת הדינים האלה על ידי משה, משה מוסר את הדינים לישראל וישראל עושים את מה שנאמר להם, וכל זה פרשה הלכתית שכפי שאולי כולכם זוכרים את רש"י הראשון על התורה, כאן בעצם שואל רבי יצחק, כאן היה צריך להתחיל את התורה, בחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ואז, אתם יודעים מה? נקרא. את מה נקרא? את הפרשה ההלכתית. אנחנו לא מדלגים, מה? צריך לקרוא כסדר. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. אם זה יהיה בעשור, אז מתי מדבר משה? בראש חודש. המילה חודש משמעותה חידוש. החודש הזה משמעותה פחות או יותר כפי שחזל הבינו, הצביע לו על הלבנה בחידושה ואמר לו, כשאתה רואה את הלבנה בחידושה, זה ראש החודש. וראש החודש הנוכחי, הוא יהיה לכם ראשון לחודשי השנה. כלומר, הדיבור האלוקי אל משה הוא בראש חודש ניסן. אז הציווי הוא בעשור לחודש ויקחו להם איש שה לבית אבות, ואם ימאר את הבית מיות משה ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השה. שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. מי שקורא בפעם הראשונה את הפרשה, זה חוויה ששמורה רק לאנשים שבאים מבחוץ. כלומר, או אנשים שלא הולכים לבית הכנסת אף פעם. אני מכיר אנשים כאלה, נשים בעיקר, שנפגשות לפעמים בגיל מאוד מבוגר עם קריאת התורה, כי בילדותן הם לא הלכו לבית הכנסת, בבית הספר כידוע לא לומדים, ובגיל מבוגר פתאום הם אומרות, אוי, זה סיפור מדהים, זה זכות גדולה. אני לא בעד הזכות הזאת, לא כדאי לגדל את ילדינו או את בנותינו עם הזכות הזאת שלא להכיר. אבל מי שקורא בפעם הראשונה, הוא לא מבין מה הולך פה. אנחנו בשיא המתח, עומד להיות פה שינוי דרמטי, ומתחיל לקחת, אם לא, פרטי פרטים על מה, איך הגענו לזה? אז צריך קצת סבלנות. בואו נמשיך ונקרא. איזה פסוק עצרתי? וו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן אדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ועדיין אתה לא מבין מה זה קשור לנושא שממנו יצאנו. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש ומצות, על מרורים יאכלו הוא. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי עם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו. ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. ועדיין הקורא לא מבין איך נכנסה פרשה בהלכות קורבנות באמצע סיפור כל כך דרמטי, כשאנחנו כל כך מתוחים מה, איך ייגמר העניין, מה יהיה הסוף. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. והנה הפתרון, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקייתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני אדוני. והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות עד יום ה-21 לחודש בערב. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש האם מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. משה, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק, לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אומרו לכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון, כן עשו. פרשה. ועכשיו ממשיך סיפור מכת בכורות. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מי בכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השבי, אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צרורות וסמלותם על שכמם. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב וסמלות, ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום וינצלו את מצרים. הסתיים סיפור מכת בכורות. מה הסיפור הבא? סיפור היציאה ממצרים. מכת בכורות הביאה לשילוחם, אבל עדיין לא שמענו איך הם יוצאים. הסיפור הבא, ויסעו בני ישראל מרמסס סוכות כ-600,000 רגלי, וכולי, ומושב בני ישראל 30 שנה ו-400 שנה, והיא מקץ, זה סיפור יציאת מצרים. סיפור מכת בכורות מסתיים בפסוק למד וב. ומניין לי שגם הפסוק האחרון, שאילת הכלים, היא חלק מסיפור מכת בכורות? מכיוון שבמחצית הראשונה של הסיפור, לפני החודש הזה לכם, אומר השם למשה, דבר על בני ישראל, וישאלו איש מאמריהו וכו'. ואם כן, זה חלק אינטגרלי מהסיפור על מכת בכורות. אז מה היה לנו? מה היה לנו? היה לנו יחידה גדולה מאוד, שמעורבת משני חלקים של סיפור, ובאמצע פרשה הלכתית. מצב מעניין. המצב המעניין הזה ממשיך הלאה גם בסיפור הבא. מה הסיפור הבא? סיפור היציאה ממצרים. סיפור היציאה ממצרים כולל בתוכו, אפשר לחלק דף. כלומר, סיפור היציאה ממצרים כולל בתוכו שני מסעות. המסע ממצרים לסוכות, והמסע מסוכות לאיתם. שתי התחנות עליהם עדיין בגבול מצרים. ובשתי הפסקאות שמספרות על שני המסעות האלה, ניתנים לנו כל הנתונים איך ישראל יצאו ממצרים. הפסקה הראשונה נמצאת איפה? מלמד זין בפרק י' ב', ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה עד ממבט שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז מתחילה פרשה הלכתית, זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. הפרשה ההלכתית הזאת מצטרפת עוד פרשה הלכתית, קדש לי, פרק י' ג', קדש לי כל בכור פטר כל רחם, ועוד פרשה הלכתית, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ואז מסתיים סיפור יציאת מצרים בפסקה שבראש פרשת בשלח, שבטעות חושבים ששם מתחיל סיפור קריאת ים סוף, לא נכון. והיא בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, זה המשך סיפור יציאת מצרים. בפסקה הזאת מסתיים סיפור יציאת מצרים, ורק בפרק י' מתחיל סיפור חדש, סיפור קריאת ים סוף. אז מה רציתי לומר? שוב לפנינו מצב דומה. חצי מסיפור יציאת מצרים נמצא ב-וייסעו בני ישראל מרמסס סוכות בפרק י"ב, פרשות הלכתיות אחדות נכנסות באמצע, והסיום של סיפור יציאת מצרים ניתן לנו בתחילת פרשת בשלח. הדף הגיע לי, רק שנייה, הגיע לידי כולם דף. לא הגיע דף? אין, לא. אז שני הסיפורים שתיארתי נמצאים פה על הדף. מכת בכורות ושילוח בני ישראל ממצרים, רואים? ולמטה סיפור יציאת מצרים. הסיפור על מכת בכורות מתחלק לשתי מחציות שוות מבחינת מספר הפסוקים. שמונה פסוקים לפני ההפסקה, ושמונה פסוקים אחרי ההפסקה. מה בין המחצית הראשונה של סיפור מכת בכורות למחצית השנייה של סיפור מכת בכורות? היחס ביניהם הוא הודעה מראש או תוכנית פעולה במחצית הראשונה ומימוש במחצית השנייה. המחצית השנייה מתחילה מהרגע הדרמטי ביותר בסיפור. ויהי בחצי הלילה והשם יכה כל בכור בארץ מצרים. בין המחצית הראשונה למחצית השנייה יש שני מרכיבים חוצצים. מרכיב חוצץ אחד הוא סיפורי. הוא שני הפסוקים ת' וי' המהווים סיכום של 10 המכות. זה טעות, זה לא סיכום של 10 המכות, זה 9 המכות, טעות שלי. סיכום של 9 המכות שהיו עד פה, שני פסוקים. בפרק? שהוא אומר לו מראש שהוא יקה את נכון. ואחרי הסיכום באה הפרשה הלכתית שאותה הכנסתי במשולש מי"ב א' עד כ"ח, קורבן פסח וחג המצות, שזה הפסקה של 28 פסוקים של פרשה הלכתית, ואז באה המחצית השנייה של סיפור מכת בכורות. הקבלות ברורות בין שתי המחציות. תתנו לי כמה הקבלות לשוניות וענייניות בין שתי המחציות. כן, בבקשה. נכון, נתחיל מחצי הלילה. איפה כתוב חצי הלילה? כחצות הלילה. משה מודיע במחצית הראשונה, כחצות הלילה אני יוצא. ופה כתוב בא חצי הלילה, לא ניכנס להבדל בין קל לבא, רש"י מדבר על זה, והשם יכה כל בכור בארץ מצרים, מה השם הודיע, מה משה הודיע לפרעו, ומת כל בכור בארץ מצרים. מבכור פרעו יושב על כיסאו עד בכור השפחה אשר בבית, אשר אחר הריחיים, בביצוע במילים קצת שונות. מבכור פרעו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. וכל בכור בהמה כתוב בשני המקומות. עוד הקבלות?
צעקה.
והייתה צעקה גדולה, מה כתוב בביצוע? ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. וירדו כל עבדיך אלה והשתחוו לי למור צא אתה וכל העם. איפה זה מתממש? איך? לא, פרעו, אמרנו שעבדיך זה פרעו. איפה כתוב שפרעו עצמו?
פרעו לילה.
ויקרא, כן, ויקרא למשה ולאהרון לילה, פסוק למד א', ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. ואחרי כן נצא, אז הם יוצאים, איפה כתוב שהם יוצאים? וישא העם, פסוק למד א', וישא בני ישראל, כן. עכשיו עוד הקבלה, היא הקבלה שקשורה לשאלת הכלים. השם אומר למשה, דבר אל בני ישראל. זה למעלה, ההקבלה היא חייסטית. דבר באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. ואכן בני ישראל עשו כדבר משה בסוף המימוש, בסוף החצי השני, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות. אתם רואים על סמלות לא מבטרים. כן, ההקבלה ברורה. מילים מנחות. נו, יש כאלה שכבר ספרו מילים מנחות. שם השם חוזר במכה הזאת 7 פעמים. 4 פעמים במחצית הראשונה ו3 פעמים במחצית השנייה. זה הדבר החשוב. מצרים, השם מצרים חוזר בשתי המחציות של הסיפור 14 פעמים. 7 פעמים במחצית הראשונה, 7 פעמים במחצית השנייה. המילה בכור חוזרת בסיפור כמה פעמים? כמה? 8. למה 8? 4 בתוכנית, 4 בביצוע. אתם זוכרים שדיברנו בזמנו על הבעיה של המספר 7, שזה לא מספר זוגי. וכשרוצים להגיד, התוכנית התממשה, אז אי אפשר לי לעבוד עם המספר 7. צריך לעבוד עם המספר 6 או 8 שהמספרים זוגיים. 4 פעמים בהודעה, המילה בכור חוזרת, 4 פעמים בתיאור של קיום ההודעה, המילה בכור חוזרת. וסימנך, 3 המילים המנחות שגילינו, שם השם, מצרים, בכור, למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. מכה מצרים זה השם, מצרים זה מילה מנחה, בבחוריהם זה גם מילה מנחה. למכה מצרים בבחוריהם, השם מכה את מצרים, אלה 3 המילים המנחות של הפרק.